בסדר גמור. אז אנחנו מתחילים בעזרת השם לדבר על סוגיות במורה נבוכים. הספק השבועי שלנו היה עד מפרק מ' עד פרק מ"ב. ראינו שיש כמה מצוות בטעמיהן, ויש גם כללים. למה הוא נתן כללים? מי שם לב? איזה כללים? הוא נתן פה הקדמה שיש בה כמה כללים. כן, אפשר לקרוא לזה כללי העונש, כללי דיני עונשים שבתורה. שוב, אנחנו כמובן מדברים מצד טעמי תורה. זה לאו דווקא שזה מקביל בדיוק למה להבנות שנלמד אחרי זה כנלמד קבלה. לא שיש לי איזה משהו להגיד בתחום הזה, אבל אני אומר, זה מבחינת טעמי תורה. האמת שכללי העונשים הם די ברורים, אני חושב בכללי העונשים האלה גם כדאי שבית הדין יעסוק. נכון? לפי מישהו רוצה לנסות לסכם את כללי העונשים? אני חושב ארבע קטגוריות, לא, לפני זה יש ארבע קטגוריות, לפי מה נקבע העונש.
מה חומר העבירה?
בדיוק, חומר העבירה, גודל היזה שבדבר, כמה זה נפוץ, בדיוק, מצוי, וגודל, הקלות לעשות את זה בהסתר. אלה ארבעת הדברים.
גניבה וגזל.
נכון, קשור לתביחה ומחירה וכו'. יש פה איזה רעיון כללי חשוב, אני חושב שמסתתרת פה עוד הבנה שצריך לשים אליה לב. כשהוא אומר על תשלומי גניבת הבקר, אז הוא אומר נוסף עוד כפל אחד, מה הכפל הבא? זה העניין של בקר, נכון? בבקר יש עוד כפל לעומת צאן. זה תשלומי ארבעה, אלה תשלומי חמישה. מסביר למה? כי הם רואות כאחד וכו' וכו'. עכשיו, יכול להיות שאני אומר את זה לאו דווקא פה, שהייתי יכול למצוא גם מקומות אחרים. אבל עצם זה שהתורה מדברת על הגונב הצאן שיש לו תשלומי ארבעה וגונב הבקר יש לו תשלומי חמישה, זה מראה שאנחנו מדברים בתחום מסוים. אני רוצה להסביר את מה שאני אומר, כי אני מקווה שאני לא אגיד את זה לא בצורה מספיק מחודדת. אם אתה ואני היינו כותבים תורה, כן? אז היינו כותבים קודקס הלכתי, היינו מביאים את הכללים האלה, נגיד. ואז כותבים את זה בצורה נורא כללית, כמה שאתה כללית, כי אני רוצה לכתוב ספר נצחי. זה לכאורה הרעיון שאמור היה להיות בתורה, אבל כשהרמב"ם אומר לך, תשמע, סליחה?
אני ירדו לפרטים ממש.
גם ירדו לפרטים, וגם הפרטים הם נכונים לזמן מסוים. זאת אומרת, לכאורה, ארבעה וחמישה, זה כשאתה עובד עם בקר ועם צאן, אז אתה יודע, ותשלומי תביחה ומחירה, אז כאילו היום, אני בכלל לא הייתי כותב את המקרים האלה. משהו כזה, אבל גם בגניבת פלאפונים, אז הייתי כאילו עושה הבדלות אחרות, לא יודע. מה שיותר יקר זה בטוח, אבל גם קלות הגניבה, אז אני לא יודע. איפה יותר קל לגנוב? אז אם גנבת בחנות או גנבת ב... אתם מבינים? זאת אומרת, אני מנסה להגיע לזה שיש הנחת יסוד ברמב״ם, הנחה הזו כתובה במפורש ברלב"ג, והיא גם מובנת בהיגיון, שהתורה היא ניתנה, נכון שהיא מעל ומעבר לכל הזמנים, ונכון שכמו שלמדנו לפני ל"ג בעומר, אז לימדנו פה את פרק י"ג בתפארת ישראל, אתם זוכרים את זה? עם הזוהר הקדוש מפרשת בעלותיך, זה ממש גם בפרשה הקודמת, הזוהר שמדבר על זה שהתורה היא בעצם מעבר לכל הסיפורים, מעבר לכל ההלכות, רק שיש לה גוף ולבושים וזה, אבל באמת התורה זה נשמת התורה. אז כשהתורה נכנסה פה לעולם הזה, היא נכנסה בתקופה מסוימת, ובהקשר מסוים, ואי אפשר לנתק את זה. כל הטעמי תורה בכלל הם בהקשר הזה, זאת אומרת, תמיד הרמב״ם מדבר, תראה, באותם ימים היה עבודות זרות כאלה וכאלה, וישראל היו כאלה וכאלה. ובעצם הרמב״ם מדבר איתך על התורה נכון ללפני 2000 שנה. זאת אומרת, אלה התועלות של התורה בהינתן לאדם מלפני 2000 שנה. אני חושב שיש פה נקודה שמאוד מאוד חשובה. הרב קוק לדעתי שם עליה דגש גדול, גדול. מה מפריע לנו באמת בטעם המצוות של הרמב״ם? שהם לא מדברים אלינו, חלקם הגדול לא מדבר אלינו, אני לא מכיר עובדי עבודה זרה, אין לי איתם שיג ושיח, כי לעין ושעקנה זה בכלל לא מדברים איתי, נכון כמו שהוא אומר, שזה היה הבגדים של עבודה זרה. אני חייב כאילו לנסות להבין כל הזמן איך חיו לפני 2000 שנה, ואז להגיד, וואו, התורה ממש הגיונית. אבל המשפט הבא שלי יהיה, התורה ממש הגיונית לפני 2000 שנה. זו הבעיה האמיתית בטעמי התורה שהרמב״ם פה מבין. אם תנסו למקד את זה, כן? יש הרבה בעיות שאתה יכול להגיד. מה, אתה אומר סיבות על מה שהקדוש ברוך הוא אמר, הקורבנות זה כבר לא רלוונטי. לא, לא, הכל פה בעצם הוא לא רלוונטי. זאת אומרת, במידה מסוימת, אתה מסביר לי את כל ההיגיון שבתורה, אבל כאילו היא לדור אחד ניתנה, איזה דור, דור המדבר. נגיד עוד 5 דורות קדימה, עוד אפשר להבין, יש עוד מלא עבודה זרה בארץ וזה וזה. מדבר איתי בדור אפילו כבר של דוד, לא יודע, זה לא כזה תופס. ומנקודת מבט כזו, אז פתאום המשפט מצוות בטלות לעתיד לבוא, הוא מקבל משמעות פשטית. לעתיד לבוא, טעמי המצוות האלה לא רלוונטיים, אז אולי גם המצוות יהיו בטלות. עכשיו, ביות שהבנו שטעמי התורה שהביא הרמב״ם הם רק חלקיים, זה כבר עשינו בשיעורים שעברו, ורב שלום ציין באחד הסדרים שבסוף פרק כ"ה, זה כבר כתוב, בסוף פרק כ"ה זה כבר כתוב, הדבר הזה, כל מה שניסיתי להגיד, שטעמי תורה וזה, זה די... אגיד לכם שזה אי אפשר לחלוק על מה שכתוב שם, אבל זה נראה שזה הדברים הולכים למקום אחד. סוף פרק כ"ה כתוב משהו כזה, שבאמת הקדוש ברוך הוא, חלק ב', לא הדגשתי, חלק ב' בסוף פרק כ"ה, יש שם, מה זה? גם פה לא למדנו פרק כ"ה, אבל זה בחלק ב', אז בכלל לא התעסקנו. לא, אפילו בוגנים שלומד את כל חלקים, אז פרק כ"ה וחלק ב' הוא לא למדנו. בעיקר כאן זה סוף פרק ה' שם כתוב שאל תחשוב שאתה יודע למה הקדוש ברוך הוא מצווה דברים. כי הוא מוציא לך את זה מהראש. אז אם הוא מוציא לך את זה מהראש, וחלק מהם נותן לך טעמים, אז אתה מבין שהטעמים האלה הם רק תועליות ולא טעמים, זה רק עוד תועל. אז זה קצת מקהה את השאלה, כי אתה בעצם אומר יש תועלות אחרות. אבל האמת היא שזה לא גומר את העבודה, כי מה שצריך לעשות, ופה הרב קוק דיבר על טעמי מצוות שידברו על העתיד לבוא. זאת אומרת שנקודת המבט שלהם תהיה לעתיד, עם הפנים לעתיד ולא עם הפנים לעבר. לא שאתה תגיד לי, תראה איך זה מתקן את העולם, אלא תראה איך זה עוד יתקן את העולם. ניתן דוגמה פשוטה לזה, כאשר מדברים על כל הנושא של צמחונות, ברב קוק, יש בזה אולי הדוגמה הכי טובה לסוגיית טעמי מצוות שהרב קוק עשה עליה עבודה ככה שלמה. הוא פשוט, יש שם קבוצת מצוות, כמו שהרמב״ם עושה עם קבוצות של מצוות, אז הוא לוקח קבוצת מצוות, שזה גם בשר וחלב, וגם אותו ועד לא תשחטו ביום אחד, וגם חלב ודם, וגם, ועוד מצוות הוא מביא שם, כיסוי אדם, בסדר? וכל המצוות האלה הוא מביא, וגם מצוות שקשורות, שהיו לזמן, כמו לאכול, במדבר שיותר להם רק לאכול קודשים, וגם הוא מסביר את פשטות התורה, כי תאווה נפשך לאכול בשר, וכי ירחק ממך המקום. זאת אומרת, הוא לקח פה מכלול שלם של מצוות, שלאו דווקא במבט ראשון קשורות, ויכול להיות שהרמב״ם בעצמו חילק אותה, לקבוצות אחרות, והוא אומר, בוא אני אראה לך איך כל זה מלמד אותך להיות צמחוני, אבל בעתיד הרחוק. זאת אומרת, זה יוביל את האנושות להפסיק לעשות צער בעלי חיים. זה מדהים. זה מדהים, כי מה עשית? לקחת בן אדם שהוא בזמן שלנו, אמרת לו, התורה מדברת איתך, היא הכי רלוונטית אליך כרגע, ולמה? כי היא מצעידה אותך לעתיד, שהעיניים שלך בכלל לא רואות איך אתה מגיע אליו. אף אחד היום לא יודע להגיד איך אנחנו נעשה את כל האנושות צמחונית, וזה עדיין יהיה בריא, ועדיין גם לא יהיה, זה לא יתפרץ להם במקום אחר, אהבת רצח. ובאה התורה ונתנה לך סדר שלם איך לעשות את זה. סליחה? זו שאלת סוגריים שהרב קוק כתב עליה, אז הוא כתב שהקורבנות בשלב הראשון, כל עוד האנושות עדיין אוכלת בשר, הגיוני שהם יישארו, לא הגיוני, הם חייבים להישאר, כי לא הגיוני שאתה תזלול בשר להנאתך, ועל צרכים רוחניים אתה תגיד לא, זה אכזרי, זה שקרי לחלוטין, אבל אם באמת כל האנושות תהיה, תרגיש שלאכול בשר זה כמו, הוא כותב שם, שהיא תרגיש שלשחוט שה, זה כמו להרוג את הבן שלך. ככה הוא כותב, ככה הוא כותב.
ואיתנו
בבית הראייה הזאת של הציבורות? היה לי ברור, אני לא יודע למה שאנחנו כבר כאילו מכירים את מה שהוא כתב שם, אז יכול להיות שאני צריך באמת יותר הוגן שאני אעביר שיעור על חזון צורות והשלום, אביא גם מקורות בהקשר, זה מה שאנחנו נעשה לזאת השאלה. כן, אבל בתוכנית של הרב קוק, קודם כל היא עדיין לא מוכנה לצערי, ודבר שני, אני לא יודע מי ומה ומתי. אני, כאילו מי ייכנס ומתי זה יתחיל ומתי שנגיע פה. אני כן הבאתי לכם את המקור הזה, אם תשימו לב, באחד הדפים הקודמים הבאתי טעמי מצוות, תללי אורות, שזה עמוד 18 במאמרי הראייה. כתבתי את זה באחת משעות העיון, אפילו אולי הדגשתי אותה. אז זה כבר כתוב שם, זה יותר כתוב טוב בחזון הצמחנות והשלום, ועוד יותר טוב במורה הנבוכים החדש כנראה. נגיד, הם מתחרים ביניהם על איפה זה כתוב יותר טוב. גם קצת כתוב באיגרות, אבל איגרות מפוזרות. הרב צבי יהודה התחיל להיות צמחוני, אגב. הוא התחיל להיות צמחוני בגיל צעיר, והרב קוק ממש מבקש ממנו כל הזמן לאכול עוף ובשר. הרב קוק בעצמו, יש בדבר הזה טיפה מחלוקת. ודאי הוא לא אכל הרבה בשר. השאלה אם הוא ממש היה צמחוני או... הרב הנזיר היה צמחוני.
אם הוא ראה את זה יותר לעתיד עבודה...
כי הוא כותב, טוב, אז אני עשיתי טעות, אני צריך לעשות שיעור החזון הצמחנות והשלום. אני יכול עכשיו להגיד לכם את כל התשובות, אבל לדעתי כדאי שתראו את זה בפנים. אולי גם תתווכחו וזה, שיש לי, אני יכול להביא חומר מסודר בקלות על זה. בסדר? אז אולי בעזרת השם נשב על הסוגיה הזו, אני אראה מתי זה קשור, ונכניס את הנושא הזה. אני חושב שיש פרק מ"ה, אולי זה קצת קשור, נכניס את הנושא של החזון הצמחנות והשלום. בכל מקרה, אבל גם על הקורבנות יש לו התבטאות שלעתיד לבוא, אז באמת כל הקורבנות מהחי יהפכו להיות מהצומח. אבל זה יהיה אחרי שהאנושות תעשה מהלך ארוך, כאילו. יכול להיות ששם גם מצוות בתולדת לבוא פתאום יקבל את המופיע שלא צריך ממש מצווה, אלא הכל יבוא ענבה מתוכנו, כמו שהרמב"ן אומר, או שלא יהיה גוף. ואז גם מצוות בתולדת לעתיד לבוא, כמו שמאמרי אמונה לרשב"א אומר. אבל אני מנסה להגיד ש... זה כיוון אחר של מבט על טעמי מצוות. הכיוון של הרמב״ם הוא מבט לעבר, הכיוון של הרב קוק הוא מבט לעתיד. אני לא מכיר מי שמסביר למה הרמב״ם עשה את המבט לעבר. מה, הוא לא ידע להגיד תועלות שעכשיו זה עוזר לך? אני לא כל כך ראיתי מישהו שאומר, אבל לי יש הסבר לזה פשוט. מה? אני מסכים, זה לשם אני הולך, אבל תשים לב. קודם כל הפשט של התורה, גם הרב קוק יושב ממש על הפשט. אתה תראה ממש במילים, בביטויים, זה מאוד, לדעתי, אחרי שקראת אותו, אני אחרי שקראתי אותו ממש השתכנעתי. זאת אומרת, היה לי מאוד קשה אחרי זה לקבל, עדיין קשה לי, לקבל שיטות אחרות בנושא הזה. הוא די סוגר את כל הפינות, גם בהלכות, כאילו אחרי זה שאתה לומד ללכות בשר וחלב, אתה רואה את זה, אתה מבין? התארים שלו יורדים ממש לעומק, זה ממש מעולה. אבל אני הולך בערך לכיוון הזה.
אני רוצה למה לעצמי, אני לא
הולך משם. לפי הרב קוק? אתה שואל לפי המבט לעתיד? צריך לשבת מחדש על הכל. לא, שים לב, כשהוא ישב על פעמי מצוות, אז הוא לא... זה לא היה ככה, כאילו, טוב, תרץ לי מבט לעתיד, אני לא צריכה לחילה. לא, והוא לקח את בשר וחלב שהרמב"ם כתב זה בגלל עבודה זרה, והוא לקח את לא תשחט את אותו ובנו שאחרים כתבו אכזריות, והוא פשוט קיבל את כולם בבת אחת ופרץ קדימה. אז יכול להיות שגם לתביכה ומחירה אני אפרוץ קדימה עם אחרים, אתה מבין? אני פשוט אמצא עוד כלל, עוד עיקרון. העיקרון הזה, שם זה צמחונות. יש עוד עקרונות שאני יכול למצוא. צריך לעשות פה עבודה, זה לא... הנה חינמי, הרב קוק חשב שצריך לעבוד מאוד קשה על
כמה מצוות.
אני אגיד לך משהו, יש מובן שכן ויש מובן שלא. המובן שכן זה כי אתה צריך להבין את האידיאל לאן האנושות הולכת. רגע, רגע, שנייה. המובן שכן זה כי אתה צריך שיהיה לך ברור שצמחונות זה טוב, ואז אתה יכול להגיד שהתורה רצתה להביא אותך לשם. וזה חייב להיות ברור תורני עמוק וברור מוסרי עמוק. והרב קוק עשה אותו. עכשיו אתה רוצה להגיד לי יעדים חדשים לתורה, אתה חייב לכתוב. הרב קוק כתב קצת המצוות להיות לארץ, מה היה הייעוד של זה, ועל עוד כמה מצוות. שוב, בשונה קצת מהרמב״ם. אבל אני רוצה להוסיף פה איזו נקודה. אז למה הרמב״ם כתב על העבר? אז אני אגיד... נגיד את זה מה שנראה לי נכון. קודם כל, זה נכון להגיד שהתורה ניתנה בזמן מן הזמנים. זה לא משהו שאפשר להגיד אחרת. למה אז התורה היא נצחית? כי כשאני לומד את התורה, ואני מבין את העקרונות שלהם, ומהעקרונות האלה אני יכול להוליד, יכול וצריך להוליד על ידי הלמידות שהתורה נדרשת בהן, ועל ידי המסורת של התורה שבעל פה, ועל ידי הסנהדרין, אני מוליד את הדין, והדין הזה יהיה נאמן למה שהקדוש ברוך הוא אמר. זאת אומרת, במידה מסוימת, כשאני בתורה שבעל פה, אני מלביש עוד ועוד הלבשות על התורה. כמו שאמרנו שהתורה, נשמת התורה היא מעבר לכל הזה, מעבר למינים ולאותיות אפילו כמו שהן מתגלות בעולם הזה, אז גם כשהיא יורדת עוד, אז יש לה מלבושים גם של תורה שבעל פה, ושל בית דין הגדול שבכל דור ודור, ויש לה מלבושים של הדרשות שהבית דין הזה דורש, ויש לה מלבושים של, של ההלכות, כמו שהם אומרים. לכן, לכן התורה היא נצחית. יש וורט של רב חיים מבריסק שאומר את זה, שאבא של הרב עמר הוא אוהב לומר את זה, אז גם הרב עמר אומר את זה הרבה, בהקשר של רבי יהושע, במחלוקת רבי יהושע ורב לזר, שהיה אבלו השמותי, שבת קול יצאה ואמרה שהלכה כרבי עזר, ובכל זאת יהושע אומר, אין דבר כזה, לא בשמיים. אז כתוב שאחרי זה, מה הקדוש ברוך הוא אמר? שאלו את זה, מה הקדוש ברוך הוא אמר בישראל? אמרו, ניצחו ניבנה, ניצחו ניבנה. אז הוא אמר, ניצחו ניבנה זה מלשון נצח. אבל ברגע שאמרת שהתורה היא בעולם הזה, אז עשו אותי כביכול נצח, הבנים שלי. ניצחו ניבנה. הם עשו את התורה נצחית, כי אם אמרת שבעולם הזה מחליטים על התורה, בעצם אתה יכול שכל הזמן התורה תהיה רלוונטית לשעה, לתקופה, על ידי ההכרעות של הרוב, כמובן בבית הדין. זה, כן, בית הדין הגדול זה סנהדרין. המילה סנהדרין היא לכאורה מילה לועזית, אני לא מבין למה אנחנו כל כך רצים להשתמש בה. לכאורה בית הדין הגדול הרבה יותר טוב, יש איזה דבור שגיירו מילים. אני לא אוהב את הזאת, אני לא אוהב את זה. אני לא מבין גם את הרעיון שלו. אה?
הרב פעם אמרת אותו.
וגם... הרב צבי יהודה אמר חבור את זה, מה זאת אומרת?
אבל...
כתוב בשיחת הרב צבי יהודה. נו, אז מה? אז אתה יודע באיזה תלמוד המסכת הזו כתובה? בתלמוד שקוראים לו התלמוד הבבלי. יש לזה סיבה. בתלמוד הבבלי כתוב שהתלמוד הבבלי הוא חושך. אז מי נהנה כל כך לחיות בחושך? מחשקים או שיבן כמתאר?
כתוב במשנה.
בירושלמי גם יש מסך צעד, זה לא היה עצמי. הנה חינם. גם בזמן המשנה כבר היינו במצב קשה מאוד.
מה אתה קורא לזה מסכת בית דין הגדול?
הנה חינם, היינו במצב לא טוב גם בזמן המשנה. זה לא דוגמה טובה, זאת אומרת, גם אז הושפענו מאוד מהגויים. אני חושב שמלכתחילה הדבר הנכון זה לא לדבר בשפות אחרות אם אתה יכול. אני בחיים שלי משתמש מלא פעמים במילים משפות אחרות. אז בוא נגיד עד שאני אפסיק להשתמש בכל הלועזית, אז בסדר, אני אפסיק להשתמש גם בסנהדרין. ולפחות לא נקפוץ כשמישהו אומר בית הדין הגדול.
העיקר להגיד.
בית הדין זה בית הדין, כן. אפשר גם להגיד בית הדין. מכל מקום, אז למה רציתי להגיע? רציתי להגיע לזה. שהרמב״ם, כשכותב את מורה נבוכים, אז יש פה בעצם, אני חושב, אני לא בטוח שזה ככה, יש פה בעצם איזושהי בעייתיות. כי אתה מחפש טעמי תורה, ולהגיד טעמי תורה לעתיד זה ממש יפה יכול להיות. אז זה גם יכול להיות מאוד מאוד לא משכנע. אם אני אגיד לך טעמי תורה או תועליות שהתורה כבר הביאה לעולם, זה במידה מסוימת הרבה יותר חזק. אני אתן דוגמה. כשאתה אומר לי, תשמע, אתם מבינים, אני עכשיו ממש הפוך על הפוך. כשאתה אומר לי, התורה היא באה לעקור את עבודת הצבא, שאני חקרתי בספרי היסטוריה כדי להכיר, אתה בעצם אומר במילים אחרות, התורה הצליחה בענק, כי אף אחד לא מכיר את הצבא היום. אתם מבינים? לא, זה באמת, זה עמוק מאוד. כשאתה בא כאילו להראות את היופי של התורה, להראות את התועלת של התורה, אז יש שתי אפשרויות. אפשרות ראשונה זה להגיד לך, בוא, זה ממש רלוונטי, הנה זה מדבר אליך היום. אפשרות שנייה זה, בוא תראה כמה התורה כבר נתנה לאנושות. אני חושב שזה שני מהלכים שחייבים לעשות, את שניהם. אתה חייב להסביר מצד אחד, כמה התורה כבר נתנה לאנושות, וכמה זה מדהים שרוב העולם היום מאמין במעמד הר סיני, והעולם מתקדם בזכות השחרור מעבודות זרות וכו' וכו'. ובמקביל להגיד, ולתורה יש עוד המון מה לומר גם על העתיד. ואז אני חושב שהתמונה שלך שלמה. יש לך גם את הטעמים על שעבר, דהיינו שכבר ראית, התועלות של התורה, וגם הטעמים של העתיד, שאתה עוד תראה כיצד התורה רלוונטית היום, כי אם תביא אותך בעזרת השם למצב הנהדר בהמשך. זו הערה כללית, אני חושב שהיא נכונה להרבה טעמי מצוות פה, כנראה לכולם. הערה שנייה, אשת יפת תואר. אשת יפת תואר זה אחת המצוות שלפני לא הרבה זמן היה להם תררם שלם מול הרב אייל קרים, כן, של הצבא, ששמעו שהוא אומר שיש יפת תואר, ובעצם כי במחנה הישראלי, כלל ישראל, ופה ושאר, אז מותר גם לבוא על יש יפת תואר. זה אכן לא כתוב באף טעמי המצוות, כי הוא לא החינוך, לא הרמב״ם, אף אחד לא אמר, בגלל שאתה כלל ישראלי, אז עכשיו אתה יכול לבוא על אשת יפת תואר, וצריך לשים לב, צריך לשים לב לזה, זאת אומרת, כאשר אמרת טעם מצוות שהוא לא הטעם הנכון, אז הגיוני שגם תחטוף אש, כי אמרת את זה עם כל הכבוד, בשם התחושות הגדולות שלך. אני חושב שכן, כי אם נגיד הוא היה אומר את הטעם הבא, האמת היא שזה דבר נורא, לבוא על אשת יפת תואר, ולאנוס במלחמה, לא, יותר נכון, לאנוס במלחמה זה דבר נורא. זה עד כדי כך נורא שהתורה הבטיחה לך שאם תאנוס ויצא לך בן, אז הוא יהיה כנראה בן סורר ומורה. התורה, ממש למה אני שמחה פרשת יפת תואר לבן סורר? אתה ממשיך. והתורה בעצמה אומרת, במסכת קידושין נראה לי, שמוטב יאכלו נבלות, תמותות, ואל יאכלו נבלות. זאת אומרת, התורה בעצמה אומרת, הגמרא בעצמה אומרת לך, זה לא סתם דיברה תורה נגד יצר הרע. זה מת וזה מת. זה ללא שחיטה וזה ללא שחיטה. תשאל סתם הלכתית. ההבדל בין תמותה לנבלה, אתם יודעים להגדיר אותו? מאוד קשה להגדיר אותו, בוא נאמר. מאוד קשה. שני, איסור. אסור לאכול בשר של בהמה שלא נשחטה כדין. אסור. שנייה אחת, זה דבר חשוב מה שעכשיו אמרת, אבל מבחינת האיסור שלך, כשאתה ניגש לדבר, אתה לא יודע. זה אסור. כשאדם רגיל מהרחוב, תגיד לו, הוא יגיד, לא, זה לא נשחט, אני לא אוכל. ואז הוא בא, אתה אומר לך, כן, אבל בכל זאת יש איזה הבדל בין מותו לבין נבלות, באמת מדרש, אתה תלמד את ההבדל. זה נקודה ממש משמעותית.
אתם מבין? אבל לא אומרים שכל השמות.
שנייה.
אומרים, אבל עבד.
למה? חקצי ממה שאמרתי עכשיו זה רש"י.
אבל למה לא שם לזה?
רגע, מה זה לא שם? זה לא נכון. הם לא יצאו, שים לב. אף אחד מהם לא אמר, בתורה כתוב ככה וככה, אז אנחנו לא רוצים רבנים ראשיים לעולמים. הם לא אמרו את זה. הם יצאו נגד שיעור שבו ניסית להסביר לי את השפת תואר, ואמרת לי שאתה בכלל ישראל, זה היה משיעור.
זה
היה שיעור.
זה לא, אבל...
היה, סיפרתי שלפני בערך, לא, מה פתאום, ציבור חילוני. הוא דיבר עם ציבור דתי במכינה, ואני חושב במכינה, ואף אחד שם לא עמד ואמר לו, כבוד הרב, איך זה מסתדר עם כל הגמרות, הטעם החדש שהבאת לנו פה, בסדר? האמת היא שזה לא כזה רחוק הטעם שלו, כמו שהוא פשוט לא כתוב. אור החיים כותב משהו בסגנון שלו, ואם הוא היה מנסה להסביר את האור החיים, נראה לי שהוא היה מסתבך גם. אבל פה, בוא נלך קודם כל עם פשטות התורה, עם הרמב״ם, עם הרמב״ן, עם רש"י, ושם אתה, המקום הוא די רחב. יש הבדלים בין הרמב״ם לרמב״ן וכו', אבל אתה, ואז תראו כמה התורה כאילו הוציאה אותנו מזה. התורה, אז היא אמרה לך, זה דיברת נגיד יצרה, מתות ולא נבלות, תמותות ולא נבלות. על גבי זה אתה מוסיף את שבן זוהר ומורה יהיה לך מזה. זאת אומרת, התורה ממש הבילה אותך מלעשות את זה. אחרי זה התורה גם אמרה לך, פה יש שוב מחלוקת בהלכה, אבל נגיד כמו שהרמב״ם פה כתב, מותר לך ביה אחת ולא במלחמה, נכון? אחרי זה הוא חייב לבודד אותה, איפה כתוב? לכן אסור לו לבוא עליה פעם שנייה, עד שישקוט אבלה ותסוך דאגתה, כן? ביה אחת, לא במלחמה, זאת אומרת שזה לא יהיה איזה אונס זה, אלא בבית משלך, זה... אתה כאילו, אתה לוקח את זה, בוא, היצר שלך יירגע, בוא נראה מה נכון לעשות, תתייחס אליה כמו בן אדם, היא צריכה להתאבל, אתה לא עכשיו משליט עליה את התורה שלך, כי לא נוח שלך שכולם יראו שהיא גויה. אתה יודע, יראו כתובת עולה לך מהחלון, זה לא, זה פדיחה. מה, נראה לך, אני יהודי, עם כל ההתלהבות הדתית אתה תבוא אליה פתאום. מה נראה לך, אנחנו יהודים פה לא עושים את זה, אנס, רשע. כאילו התורה אומרת לך את זה, סלח לי, רצית לאנוס עובדת את הזרה? נורא. יש לזה השלכות. יש לזה השלכות. שזה השלכות, להיות אונס של אישה. אז אתה עכשיו תיקח עליה אחריות. ואחרי זה, היא לא תרצה למשל לעזוב את העבודה זרה שלה, אז אתה חייב לשחרר אותה ואסור לך למכור אותה, דבר שמותר, ובאותם ימים קורה בשבועים. אסור למכור אותה ואסור להעניש אותה לאיזושהי צורה. תן לה ללכת לדרכה. היא קנתה את החירות שלה בזה שאתה היית רשע כלפיה. אני חושב שמי לא יקבל את זה? עכשיו, על זה אתה מוסיף את הטעם של הרמב״ם. אני מתכוון את הכלל שעכשיו אמרנו ברמב״ם. הכלל הוא, תראה את התועלת שכבר יצאה מזה. ואז, באותה תקופה בדיוק יצא עוד מחקר. חיפשתי באינטרנט, כשרציתי לדברר את הנושא הזה, נראה לי שעשיתי על זה סרטון אפילו. אז גיליתי מחקר מעניין, מחקר שאנשי שמאל עשו, שהם גילו שבכל הצבאות בעולם יש מלא אונסים, כל הצבאות, כאילו קח את האמריקאים בווייטנאם, את האמריקאים בעיראק, את הרוסים בכל מקום, את אנגליה בגרמניה, הכל, כולם מלאים, מלאים, מלאים בדברים האלה של אונס, מלאים, מלאים. ולא להאמין, כאילו, כמויות של ילדים אחרי מלחמה, יש כמויות של ילדים שאין להם אבא. כאילו, החיילים פשוט הולכים ומשאירים את כל האוכלוסייה בהיריון, זה משהו מטורף. ואז היה קושי גדול, כי המחקר מילה שאין מקרי אונס של צה"ל. אז בגלל שהייתה סופר שמאלנית, מה הייתה המסקנה? מי ינחש? בוא נגיד, יש לך שתי אורחים, או הצבא הכי מוסרי
בעולם.
אנחנו כאלה גזענים שהם לא בני אדם לידינו, ואנחנו חושבים שהם כאילו קופים, אז אתה לא אונס אותם. הם כאילו איבא בפרעומת, למה לחיילים לא אונסים? אתה מבין? איזה שיגעון! איזה שיגעון. אבל אני לא
מבין.
אני גם שוגע, אז מה עשיתי? קראתי את המחקר הזה, אמרתי, בוא נה, התורה הצליחה. זו התשובה. כשהתורה אמרה לך, במלחמות לפני 3,000 שנה, שכולם, אם היום אונסים מי יודע מה היה אז, היו שותים מגולגולות של האויב, אתם מכירים את הסיפורים האלה. היה אכזריות שאי אפשר לדמיין בכלל. הרב קוק כותב, כל מה שאתה רואה שדוד המלך היה אכזרי, זה כלום לעומת האכזריות שלהם. הם פשוט היה צריך לדבר בשפה שלהם. היום כולם זאבי ערבות. איך תחנך את הזאבים האלה? אתה חייב להראות להם אכזריות, שהם יבינו על מה אתה מדבר. כן? הלוואי שנלמד מזה קצת להיום. הם לא מבינים, אתה חושב שאתה עשית כיפת ברזל, אתה חכם גדול, אבל הם פשוט, אז הם יביאו אופני טרור. הם לא מבינים את השפה הזאת, אתה לא מבין. אז הם בכלל לא הבינו. אם היום מבינים, נגיד, שפה שתרוס להם שכונה, אז הם קצת ירגעו. אז כלום, לא הבינו כלום. השפה שלהם הייתה והם על ידי בחבל מואב וזה וזה. תחשבו, בכזה מצב באה התורה ואומרת, סלח לי, אתה רוצה לאנוס אישה במלחמה? דע לך, זה מכוער, זה יצר הרע, זה דבר שאני ממש... טוב, אתה במילא תעשה את זה, אז לפחות תעשה את זה בתמותות ולא נבלות. זה הראש. ואז הכבש הזה שאתה עושה לי בלב, אז נגיד, מתוך 1,000 לוחמים שבדרך כלל לא נשיאים, אז הורדת את זה בשער הראשון 70%. ל-70%, אחרי זה ל-40%, עד כדי כך שבא הצבא שלך, אחרי 3,000 שנה, והוא בגנים, כבר לא אונס. הוא לא עושה את הדברים האלה. והוא נהיה הצבא הכי מוסרי בעולם, זה לא בא על חשבון כלום. זה לא נולדת, אופ, הכל הכי מוסרי בעולם. ובנו אלה שפה תואר, תחשבו איזה הסברה יפה הזו. מה עשיתי? רק הסברתי את הגדרים, לא הוספתי כמעט מילים, הסברתי את הגדרים שכתובים בתורה, ועשיתי את זה. אותו דבר, לא מזמן דיברנו על פרשיית סוטן, לא יודע אם זה היה בשיעור הזה. אבל היה פרשיית סוטה בפרשת נסו, נכון? אז דיברנו על פרשיית סוטה, זה נסו במדבר, בלבלתי, נסו. אז דיברנו שם בבית כנסת, זה לא היה בשיעור הזה, נכון? זה היה בשיעור של סוטה. זה היה בשמונה פרקים בדיוק. אז דיברנו, הראיתי גם סוטה, זה בדיוק אותו דבר. אין, אנשים קוראים את זה, יש סרטון, יצא של איזה רבה, לא יודע, אפילו לא רבה, רב. איזה רב. רב דוקטור, שהוא מסביר שבכלל סוטה זה איזושהי טעות, פלטה של התורה, הוא לא מבין איך להשתלה. כל ההסברים, שאתה אומר, מה עובר על האיש הזה? אתה לא מבין אותו כאילו. הוא אומר, ברוך השם שאין לנו את זה היום. לא כל כך הבנתי. לא, שאין היום את הדין של פרשיית סוטה. באדם שפוי, יש איך לקור. ברמה התורנית אני חולק. שהוא שפוי, יכול להיות שהוא שפוי בעוד 1,000 נושאים, הוא אדם טוב ומתוק, ברמה התורנית הוא החליק על הראש. וזה דוגמה אחת, היא לא הדוגמה היחידה, גם הרב שלו כבר יצא נגדו של אותו אחד, אבל הוא עושה סרטונים מדי פעם, ואז הוא עושה כזה סרטון, ואני אומר, ריבונו של עולם, רק תסביר את הגדרים של אישה סוטה, הוא אומר, זה לא שוויוני, הבעל בוגד חופשי, והיא לא בוגדת, וזה ככה היה בין מהם, צריך להבין, בין מהם, עשה את זה בין מהם, אבל לא כמו של הרמב"ם, שזה גם הועיל, אלא רק בימים מהם, ולא בזמן הזה. ואנחנו אני אומר, רק תברך את הגדרים, תגיד את הגדרים, רק את ההלכות של הרמב״ם בהלכות סוטה, כבר חצי מהבעיות נפלו. עכשיו אין לי זמן לזה, אבל זה מה שעשינו באחד השיעורים. על גבי זה אתה מוסיף קצת, נדבר מה זה זוגיות אמיתית, מה זה גבר, מה זה אישה, טיפונת, וזהו, חצי מהבעיות שלך מתמוססות. לא אגיד לך שעכשיו, מחר, כולם מרימים ידיים, אומרים, אני רוצה, יהי רצון שיחזור אישה סוטה במהרה בימינו אמן, לא כל חילוני זה יהיה מיד, אבל זה לא יהיה רחוק. זה לא יהיה רחוק. אתמול דיברתי עם איזה חכם שמחזיר לי תשובה ברוך של יהודים, אמר לי, יש לה שיעור 60 חבר'ה חילונים, נושא להם שיעור מדינת הלכה או הלכה המדינה. סדרת שיעורים, 12 שיעורים. בתחילת הזה הוא שאל אותם, תגיד, אתם רוצים מדינת הלכה? אף אחד לא במידה, התפוצצו לצחוק. אחרי השיעור השישי, אמר להם, אתם רוצים מדינת הלכה? 70% הרימו ידיים. בשיעור ה-12, כולם הרימו ידיים חוץ מאחד. הוא אמר, מה עשיתי? הסברת להם הלכות פשוטות, אני קצת צחקתי עליו, כי זה לא באמת מדינת הלכה, מה שהוא אמר. הוא אמר, מדינה בימינו שיש בה רוב יהודי, והיא רוצה לשמור על ההלכה, מה היה קורה? ואז אין דין להפרוש איסור הבן אומה, וכאילו, מלא פרטי, הוא תמיד חכם לרסיניאס, מלא פרטי הלכות, אתה יכול להוריד, כאילו, מלכות בדוד, אני אין לך בדיוק, אז אתה לא יכול, כאילו, אז מלא מוקשים הוא כבר התפטר מהם בקלות, ואז הוא אמר, ולא יהיה רבנות שתעשה לנו קידושים פה, כי מה, מתחיל ממש דבר כזה רבנות, אם אתה חוזר לזמן הגמרא, אז אמר לו, מה עשית? לקחת את ההלכות בזמן שלא הייתה מדינה, ועשית מדינת הלכה, לפי ההלכות, כשאין מדינה, זה כן להסביר. אבל האמת היא שהוא לא מכל המוקשים הוא ברח, היו מוקשים שהוא הסביר טוב, ובגלל שהוא תמיד חכם מתוק ואמיתי, אז הוא גם המון המון בנה לחילוקים באחרונים, והגדרות יפות. אז באמת היה מרשים, אבל הנה אתה רואה שאתה יכול לדבר עם אנשים ולגרום להם פשוט להבין שכמו שעכשיו, אם באמת זה נכון, להגיד כמו זה בקלי קלות אותה, כולם יהיו בעד. אתה רק צריך הסברה טובה, רק מה, אף אחד לא משקיע בזה, אנחנו משקיעים בשס. משקיעים, אפילו כשלומדים אמונה, לא מנסים בכלל לתרגם את זה לשפה שאתה יכול לדבר איתה. אבל אם למדת עכשיו, זה טור, נכון? כמעט טור אחד ביפת תואר, ויש בה כל כך הרבה דברים חשובים, שאתה יכול לדברר אותם. עשית פה דברור, יופי של דברור, יש יפת תואר. ולא המצאת, קראת מהרמב״ם והסברת במילים פשוטות. דבר אחרון, זה הנושא של בחירה לבהמה, אנחנו לא נדבר על זה עכשיו, אבל זה בחירה לבהמה. האם יש לבהמה בחירה? ניכר מבין עשי עיניך שלא הסתכלת בדף העיון, למרות שאמרתי לך שזה אחלה שאלה. עמוד שסרח וו, ומה שהבהמה נהרגת עם הרגע אדם, אין זה עונש לה כפי שלוהגים לנו המינים. אז על זה הבאנו כמה וכמה מקורות שאפשר להבין שזה דווקא כן עונש לה, וזה לא המינים. איך יהיה עונש בלי בחירה, צדיק? אמר הרמב״ם בהלכות תשובה. לכן יש סעיף א', אתה מבין? עשינו את זה מסודר. סעיף א', בשאלה ראשונה, מה לדעתך מפריע לרמב״ם בטענה כי הבהמה נענשת? עיין למשל ברמב״ם בהלכות תשובה פרק ה' הלכה ד', וכיוון שכולם יודעים בעל פה שבפרק ה' הלכה ד' כתוב שאם אין בחירה אז אין ציווי ואזהרה. כן, אין היגיון בעולם שאני אצווה אותך ויעניש אותך אם לא היה לך בחירה, נכון? זה מושכל ראשון, למה אני אעניש אותך? אז בוא נגיד, אם אני רוצה שכרה, איזה שכרה? למה? איזה שכרה עונש? אבל עונש זה אם היה לי בחירה ובחרתי רע. על גבי זה הוא ממשיך, האם יש... מה זה הוא ממשיך? אני, אבא. האם יש לבהמה? אתה יודע, אם הייתי ברסלב, ישר את שאלתי יף, אתה אומר, לא זה, הקדוש ברוך הוא כתב לי, והיד שלי כתבה מעצמה, אז אני... האם יש לבהמה בחירה? וממילא ניתן לומר שאף עונש, אז רש"י ואבן עזרא מדברים שם על מיד כל חיה הדרשנו, אני מבין צריך לשים לב, איך הרש"י פירש את זה, הוא פירש כביכול שהחיה הייתה לא בסדר, שהיא הרגה בן אדם, ולכן אני אדרוש ממנה את הדם שלך. זה ממש פלא, אז אתה יכול להגיד, אולי דיברת על שם בני אדם, באבן עזר זה לא נראה. כמי סובר הרמב״ן, אז שם הוא מעלה הווה אמינה, שזה באמת יש לבהמה בחירה, ואז הוא ישר מוריד את זה, שזה באמת עונש לבהמה, והוא ישר מוריד את זה. אבל בית האוצר למשל, כשהוא למד את הרמב״ן, אז הוא אמר, הוא הוריד את זה כי היה לו הכרח ממקום אחר. ועכשיו כשאני אסביר לך את ההכרח שלו, אתה תראה שגם הרמב״ן בעצם מסכים איתי, ולאורך כל הדרך הוא מונה את רש"י אבן עזרא ורמב״ן כסיעה אחת. בית האוצר זה מארי אנגל, רבי יוסף אנגל.
יש בו את
הסביבה. יש בו ישיבה. איפה זה נמצא? זה מתוק מאוד. אתה נכנס לספרייה, הולך עד הסוף כאילו, שמאלה מימין. כן. לא, לא. הבנת מה?
עד הסוף ההוא כאילו.
ימין עד הסוף, נכון. ואז אתה פונה שמאלה וזה ימין ממך. בסדר? אתה תראה.
אפשר
לדבר על זה. אני אראה לך את זה, לא עושה את זה. עיין בגמר סנהדרין קופחד, בפסחים ובמדרש שוחר טוב, אז יש שם לכאורה מקומות ש... בגמר בסנהדרין כתוב למה... טוב, למה אני אסיים לכם את העבודה? אני מסכם לכם כבר הכל. תקראו בעצמכם, זה מאוד מתוק, והמסקנה של הרב קוק היא מפתיעה. הייתי רוצה להעביר על זה שיעור בפני עצמו, כי יש מה להוסיף בסוגיה הזאת טיפה, במיוחד לאור המדע בימינו, אבל לא רק, גם קצת עם פנימיות התורה, להיכנס לזה, אולי בשיעור הבא נגיד את זה כהערה, ואז נמשיך לנושאים הבאים בלי מדע. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.